קשת, כל שידורי תורה, ברוכים הבאים. אנחנו פותחים את השבוע בימי ראשון עם שיעור של הרב בנימין תבורי, סדרה בנושאי שוטים מודרניים, בעלי השוט ונושאי השוט. הרב תבורי.
כשאנחנו מדברים על פוסקי דורנו, על שוטים של דורנו, לפעמים הרגשתי שיש צורך להציג את האנשים, לספר קצת עליהם, שלא כולם מוכרים לציבור. הפעם נדון באחד שבאמת אין שום צורך לדבר עליו, להכירו. הרב הגאון רב שלמה זלמן אורבך חיבר כמה וכמה ספרים. אנחנו נדבר היום על הספרים מנחת שלמה, שאלות ותשובות. הרב קודם כל היה מוכר כגאון צדיק ובן אדם שכולם לא רק העריכו אותו, אהבו אותו. דומני ששמעתי מהרב ליכטנשטיין שיבדל לחיים טובים שאמר בהספד הרב שלמה זלמן, מילים שהוא שמע, והוא השתמש באותם הביטויים, הרב שלמה זלמן. הוא אמר שאילו הוא לא ידע ללמוד, אילו הוא לא ידע כלום ללמוד, עדיין היה נחשב מהיהודים הכי יקרים בירושלים. בלוויה שלו השתתפו כל שכבות עם ישראל, נהגי מוניות, גדולי תורה, אנשים גאונים צדיקים, נוער של הציונות הדתית, אנשים חילוניים, כולם הכירו בגדלות הזאת של בן אדם שישב כל ימיו בשערי חסד. היום יש כל כך הרבה ספרים ותיאורים של גדלותו וחוכמתו, ו רק אזכיר בקיצור שיש כמה ספרים, כמו ספר אחד שנקרא רבנו הגדול, תיאור חייו, ספר ועליו לא ייבול, שמספרים שם על כל מיני פסקים והנהגות שלו, ספר שלישי, התורה המשמחת, שיש גם כן תיאורים על מעשיו והערכה גדולה אליו, ספר, ספרים אחרים, גם כן אולי נזכיר בהמשך. רב שלמה זלמן נולד לפני 100 שנה, בחב ג' תמוז בתפרש עין. אביו, רב חיים יהודה, היה גדוע גם כצדיק, גם כגאון, היה ראש ישיבת שערי שמיים. והוא נולד מהראשונים שנולדו באזור של שערי חסד, וכך גדל וכך המשיך את חייו, יהודי בשערי חסד. למד בעץ חיים, בישיבה הירושלמית המובהקת. אני זכיתי להכיר את הרב חיים יעקב בן רב אריה לוין, שהיה רב של פרדס חנה, ואז הכרתי אותו כשאני גרתי בפרדס חנה. הוא היה מספר לי על רב שלמה זלמן, על צעירותו. הם למדו בחברותה, כשרב חיים יעקב היה תמיד בעץ חיים, ונכנס לכיתה שלא מן המניין, והילדים האחרים די הסתייגו ממנו, שהוא נכנס לכיתה לא עם כולם, ולא באותו גיל של כולם. והיחיד שבאמת התקרב אליו והתיידד איתו עוד בצעירותו, זה היה רב שלמה זלמן. כשהגעתי לנחם אבלים, כשהרב לוין נפטר, נסעתי לפרדס חנה, ונכנסתי בדיוק בזמן שרב שלמה זלמן עמד ללכת. מהפעמים הבודדות שאני זכיתי אפילו לראות את רב שלמה זלמן, היה אז בביתו של הרב לוין, זכרונו לברכה. כמובן הגאונות שלו, ההתמדה שלו, היא ידועה בציבור, ועולם מכיר שיחסית בגיל צעיר מאוד הוציא ספר מאורי אש, שבו הוא חוקר, דורש ופוסק בענייני חשמל. זאת הייתה מעין תעוזה של בן אדם צעיר להתמודד עם שאלות מסובכות ולהתמודד עם גדולי הדור בקשר להגדרת חשמל, וכמובן המסקנות שנובעות משם להלכה. השנה נדמה לי שהוציאו את הספר הזה במהדורה חדשה עם תוספות כהנה וכהנה, ועד היום הפסקים שלו בענייני חשמל נחשבים בשורה הראשונה של, של פסיקה של ענייני חשמל. הוא הוציא גם ספרים על ענייני זרעים, מעדני ארץ. יש לו ספר על שמיטה השביעית, יש לו ספר על תומות. גם שמעתי מהרב ליכטנשטיין שהספר הזה מראה שליטה מלאה בענייני זרעים. בזמן שהיה צעיר מאוד, חיבר הערות, ספר, על השף שמייצה, ושמעתי שבהתחלה בצעירותו לא רצה להוציא את הספר הזה. כנראה שגדולי תורה אמרו לו להוציא ספרים אחרים קודם. בסופו של דבר היום, יחסית הרבה שנים אחרי שהוא כתב את הספר, יש לנו שף שמייצה עם הערות של רב שלמה זלמן. בעיקר תפקידו בחיים הרסמי היה שהוא היה מגיד שיעור בכל תורה, ונחשב ראש הישיבה של כל תורה. אבל אולי מה שיותר חשוב, שאומנם לא מבחינה רסמית, אבל הוא היה נחשב פוסק אדון. לביתו הצנוע בשערי חסד נהגו אליו המונים לבקש פסקי הלכה. ויותר אולי מאשר הספרים מנחת שלמה מראים, כל מיני ספרים, במיוחד ספרים כמו שמירת שבת כלחתה ואחרים, מסתמכים מאוד מאוד על פסקים ששאלו וקיבלו מרב שלמה זלמן. והרבה פסקים ידועים לא רק מהספרים מנחת שלמה, אלא בגלל שגדולי תורה ציטטו את הפסקים של רב שלמה זלמן. אנחנו נעסוק בספרי מנחת שלמה, שלושה כרכים יצאו, אחר כך הבנים הוציאו מהדורה חדשה של אותם הספרים, שהם סידרו את זה יותר לפי הנושאים, כפי הסדר. כמובן, הרבה הרבה שאלות עוסקות בענייני זרעים, בענייני ארץ ישראל. אמרתי כבר שהוא היה מומחה מאוד גדול בנושא הזה, והרבה שאלות עוסקות בחשמל, שהוא היה מומחה בנושא הזה. אנשים אחרים יגידו שהוא היה נושא שהיה מיוחד בכל מיני, בכל התחומים. בכל אופן, בתחומים האלה יש הרבה תשובות וספרים מיוחדים, מעדני ארץ ומורי אש, נכתבו על נושאים האלה. אנחנו דווקא נעסוק בעניינים אחרים, עניינים שהם, אני מקווה, שהם מעניינים, פיקנטיים, ויש גם שאלות הלכתיות שנוגעות מאוד למעשה. התשובה הראשונה שאני רוצה לעסוק בה עכשיו, היא תשובה פיקנטית ומעניינת. בסוף חלק ראשון של מנחת שלמה, התשובה האחרונה, סימן צדי א', הוא דן עם הרב שמואל הומנר, שכתב לו דיון על הברכה שצריכים לברך בקבלת פני משיח צדקנו. ויש מקום לברך ארבע ברכות שונות. אחת, הגמרא במסכת ברכות אומרת שאם אחד מגיע למקום שיהיה 60 ריבו ישראל, אז יש ברכה שמברכים ברוך חכם הרזים. רש"י מפרש שחכם הרזים הכוונה שיש חכם שיכול להבין את כל אחד ואחד מתוך הציבור הענק הזה. אומר מסתמה, בזמן שמשיח יתגלה, כולם ירצו לקבל פניו, יהיה שם ציבור של 60 ריבו ישראל, וצריכים לברך את הברכה הזאת, ברכה הראשונה, ברוך חכם הרזים. יש לציין שהרמב״ם מוסיף שהברכה הזאת מתקיימת רק בארץ ישראל. כנראה, קודם כל, שאין ציבור, אפילו ציבור עצום כזה, נחשב כציבור של כלל ישראל, אלא אם כן זה מתקיים בארץ ישראל. לגבי ענייננו, כמובן, אנחנו מצפים לביאת המשיח בארץ ישראל, ממילא מברכים ברכה ראשונה, ברוך חכם הרזים. הברכה השנייה, היא, הרי מלך המשיח, לפי תיאור הרמב״ם ברכות מלכים, הוא גדול בתורה, יודע להריח והריחו ביראת השם, לפסוק, ממילא יצטרכו לברך עליו הברכה של ברוך שחלק מחוכמתו ליראיו, הברכה שמברכים כשרואים תלמיד חכם. היום דומני שאין הרבה שמברכים את הברכה הזאת, ומסתמה יש הרבה שלא יכולים לקבוע מי הם התלמידי חכמים האמיתיים שראוי לברך עליהם. פעם אמרתי בהלצה, אם אתה מסופק, תשאל אותו בן אדם, האם אני יכול לברך ברכת שחלק מחוכמתו ליראיו כשאני רואה אותך? הבעיה היא שאם הוא אומר כן, אז מסתמה לא תרצה לברך עליו. אז זה לא פשוט על מי מברכים. אבל פני משיח, מלך המשיח, ודאי שמברכים. הברכה השלישית שמברכים, היא הרי מדובר במלך המשיח. וכשרואים מלך ישראל, צריכים לברך ברוך שחלק מכבודו ליראי אף. אז זאת היא הברכה השלישית. רב שלמה זלמן דן בשאלה מעניינת, האם צריכים לכלול את שתי הברכות ביחד. האם אפשר לברך ברוך שחלק מחוכמתו ומכבודו ליראיו? ורב שלמה זלמן קצת מפרפר בנושא הזה, שיש מקום לדון במקומות אחרים אם אכן מצרפים את הברכות. כמו שאנחנו נוהגים לברך ברכה אחת על תרומות ומעשרות ביחד, האם אפשר לצרף את הברכות? גם כאן אני רציתי להעיר הערה מעניינת ששאלו, דומני שאמרו את זה בשם, שזה קרה מעשה עם רב חיים. אינני זוכר בדיוק אם אכן זה רב חיים, אבל שאלו אותו, הרי הרמב״ם קבע, אנחנו אומרים את זה בסגנון, שאני מאמין באמונה שלמה בביאת המשיח, ואף הפי שיתממש כל זה אחכה לו בכל יום שיבוא. הרי יש גמרא שאומרת שמשיח לא יבוא בימים מסוימים. אז שאלו אותו, את אותו הגדול, איך ייתכן לברך, להגיד, בכל יום שיבוא, אם הגמרא אומר שהוא לא יבוא בימים מסוימים. הישיב אותו הגדול, שאכן השאלה היא טובה מאוד. ואנחנו צריכים לקבל את העיקר של הרמב״ם, להמתין, לצפות לביא את המשיח בכל יום שיבוא. כשמשיח יבוא, נשאר אותו את הקושה הזאת, וגם את זה הוא יתרץ. אז באמת, רב שלמה זלמן דן מאוד יפה בשאלה, האם אפשר לצרף את הברכות, אפשר לשאול את משיח כשיגיע. הברכה הרביעית שצריכים לברך, אומר רב שלמה זלמן, הרב אומנר פנה אליו ואמר לו שמברכים שחיינו. כמובן יש מקום לדון אם באמת מברכים שחיינו, הטוב המיטיב, אבל זה כבר לא ענייננו. התשובה הזאת שמקומה בספר מנחת שלמה מראה לי שיש עניין לצפות להביא את המשיח ולא רק באופן תיאורטי בלבד. שואלים שאלות הלכתיות, מה יקרה כשמשיח יבוא? והשאלה, אני מקווה שאנשים מרגישים שהמשאלה הזאת עומדת על הפרק. מה, איזה ברכה צריכים לברך בזמן שמשיח יבוא? לצערנו, לא הגענו עדיין לימים שביאת המשיח, וממילא נדון בשאלה אחרת מאוד מפורסמת של רב שלמה זלמן. והשאלה הייתה בקשר למצב שיהודי חילוני נמצא בביתו של יהודי דתי, ודרכם של דברים שמרגישים קצת כיבוד, מרגישים אוכל, שתייה. וכאן יש בעיה, יש שאלה, שאני נותן אוכל או שתייה לבן אדם שלא יברך. האם אני עובר על לפני עיוור? כמובן, יש אנשים שיבואו ויגידו לי, תן לו את האוכל, את השתייה, ותגיד לו, תלחץ עליו הוא אפילו, שיברך. אומר רב שלמה זלמן, יש מצב שאפילו בצורה מכובדת יבקשו ממנו למשל איתו ידיים על לחם לברך, אז לפעמים אותו האורח יראה הדבר, או הוא יראה את הדבר כפגיעה ואלבון בכבודו, וזה גם ירגיז אותו מאוד, ואולי חס ושלום זה ירחיק אותו אפילו יותר מהתורה, ואולי זה יביא לידי כעס ושנאה על כל הדתיים. כך השאלה נמצאת בספר מנחת שלמה, סימן למד ה' של המהדורה קמה, של המהדורה כאילו החדשה. אני שמעתי שהשאלה הזאת הייתה נוגעת למעשה מאוד בצבא. הרבה חיילים דתיים מקבלים חבילות מהבית, מביאים חבילות מהבית, ויש שם כל מיני עוגות, כל מיני צ'ופרים, ויש כאילו מנהג אוטומטי, חייל מקבל חבילת אוכל, הוא מחלק את האוכל לחברים שלו, בפלוגה, באזור שלו. החילוניים גם מציעים את האוכל שלהם לדתיים, וכאן כמובן השאלה, צריכים להיזהר שהאוכל אכן יהיה קשה. אבל איך ייתכן מצב שחייל חילוני יקבל חבילה ויציע את האוכל שלו לחייל דתי, אבל חייל דתי לא יציע את האוכל שלו לחייל החילוני, מחמת שהוא חושש מלפני עיוור? רב שלמה זלמן בהכרעה גדולה שלו פסק שמותר לפי הצורך לכבד אותו במאכל ומשתה, ומותר לו לעשות את זה בגלל שהוא אומר, תסתכל על התמונה הגדולה. הרי אכן יש בעיה של לפני עיוור, אבל כאן יש בעיה של חשש שאתה תכשיל אותו באיסור לפני עיוור בצורה חמורה יותר. אם לא תיתן לו, אם לא תציע לו, אותו החילוני עלול לקשל באיסור של שנאה, באיסור של כעס, בריחוק מדברי תורה, בריחוק של קרוב, של קרבה לבני תורה, וזאת עבירה חמורה מאוד. אז על ידי נתינת האוכל אתה מציל אותו מהאיסור החמור, מהאיסורים החמורים של כעס, של שנאה, של זלזול בתורה בכלל. ולכן אומר רב שלמה זלמן, הלכה למעשה, שבגלל התמונה הגדולה מותר לתת לו אוכל, אף על פי שאתה יודע בוודאות שלא יברך עליו. בסופו של דבר, רב שמוזמן רק הוסיף בסוף, אף על פי כן הדבר צריך אחריע, כנראה שהוא רצה מחמת הניבות הגדולה שלו להתייעץ עם אנשים אחרים. בהערות של הספר כתוב שבאמת נודע שמרן בעל החזון איש אינו מתיר בחייה גוונה. אבל נדמה לי שהפסק של רב שלמה זלמן הוא ידוע בציבור ומקבלים את דעתו בעניין הזה. בדור שלנו, בגלל ריבוי הנושאים מהכה להתה, מהתה מלאכה, יש הרבה הרבה שאלות בקשר ליום טוב שני. אני רוצה להזכיר שתי שאלות של רב שלמה זלמן דן בהן. אחת הייתה, אם בן חוץ לארץ נמצא בארץ ישראל, ונניח שהוא מקבל פסק שהוא שומר שני ימים טובים, בזמן שנמצא, אפילו בזמן שנמצא בארץ, האם מותר לו להגיד בצורה ישירה לבן ארץ ישראל לעשות מלאכה בשבילו ביום טוב שני? הרב שלמה זלמן היה מצוטט בספר שמירת שבת כלחתה, שהוא אמר שמצד הסברה אפשר להתיר בזה. בצירוף של השיטה של החכם צבי, שפסק שבן חוץ לארץ שנמצא בארץ ישראל אינו בכלל צריך לשמור יום טוב שני, ורב שלמה זלמן צירף את הפסק הזה של חכם צבי לסברה שלו, שהוא אמר שזה רק מנהג לשמור יום טוב שני, והאורח יודע שלבני ארץ ישראל זה ודאי חול, ולכן הוא פסק להקל. שאלו השואל, התווכח ואמר לו, היות שאנחנו אומרים שבן חוץ לארץ נותנים אליו חומרת המקום שיצא משם, והוא צריך לנהוג שני ימים, אז אסור לו, כך טוען אותו שואל לרב שלמה זלמן, שיהיה לו אסור. רב שלמה זלמן ניסה להסביר לו ביתר הבנה למה הוא באמת מתיר את זה. כלומר, בכלל לא מצאנו איסור של אמירה לישראל. מי שקיבל עליו את השבת רשאי לומר לישראל אחר שלא קיבל עדיין שבת לעשות מלאכה בשבילו. והסברה שהוא רק קיבל עצמו דברים האסורים בגופו, אבל לא דברים התלויים בדיבור או מחוץ לגופו. והוא מתווכח על זה רב שלמה זלמן ודן, והוא מסביר למה שהוא באמת חושב זה מותר. בסברה הוא אומר, בסוף הוא אומר סברה נוספת, אומר יש מסברה במקרה כזה שאותו בן אדם שעורך בארץ ישראל הוא יכול לעצמו לעשות מלאכה אם ירצה. איך? אם הוא יחליט להישאר בקביעות בארץ ישראל, ואז יהיה דינו כמו בן ארץ ישראל שמותה במלאכה. ולכן, כאילו יש לו ביודו לעשות את המלאכה הזאת, הוא הדינמי שיכול לומר כן לישראל אחר שהוא מכבר בן ארץ ישראל. ולא מצאנו גזירה של אמירה אחר במקה כזה שהוא בעצמו יכול לעשות את המלאכה, אם רק יחליט להישאר בארץ. ולכן רב שלמה זלמן פסק שמותר לו לכתחילה לבקש מבן ארץ ישראל לעשות לו מלאכה. היום הרבה יותר מה שאני זוכר בצעירותי, הרבה אנשים היום שבאים מחוץ לארץ לארץ ישראל בכלל לא נוהגים שני ימים. נדמה לי שלפני הרבה שנים הרבה יותר שמרו שני ימים, אבל גם אלה ששומרים שני ימים יכולים לסמוך על הפסק של רב שלמה זלמן לבקש מבן ארץ ישראל לעשות מלאכה ביום טוב שני. שאלה אחרת בקשר ליום טוב שני היא דווקא יותר נפוצה בזמן הזה. יש הרבה אנשים שמבקרים בארץ בימים טובים, בני חוץ לארץ. אבל יש היום הרבה יותר אנשים שקנו דירות בארץ ישראל, ואף מקפידים לבוא כאן בכל החגים. שלוש פעמים בשנה עולים כאילו לרגל לבקר בארץ ישראל בחגים. ואף אחד מהשלושה רגלים, אותם המשפחות לא נמצאים בחוץ לארץ. האם אפשר להתיר להם, אפילו אם תרצו להגיד שאורח רגיל חייב לשמור שני ימים, אבל אלה שבאים בקביעות לארץ ישראל לשלושה רגלים, האם יכולים לנהוג יום אחד? וכאן גם כן רב שלמה זלמן פסק, אם יש לו דירה קבועה בארץ ישראל, וקבעו להיות תמיד בדירתם עם המשפחה בשלושה רגלים, שומרים יום אחד. אין עליהם שם של בני חוץ לארץ, אף הפי שבו נניח 330 ימים בשנה בערך, הם נמצאים בחוץ לארץ. אבל אותם 16-17 ימים, זה תלוי איך אתה סופר, אבל הימים של פסח, שבועות וסוכות, הם נמצאים בארץ, רב שלמה זלמן אומר, לעניין שלושה רגלים הם נחשבים בני ארץ ישראל. לא צריכים לחשוש משום גזירה שאולי יתברבלו בשלושה רגלים, שהרי תמיד הם נמצאים בארץ, כשהם בחוץ לארץ, משום שתמיד הם נמצאים בארץ. וזה שהם צריכים לעלות על מטוס, ואולי יקרה פעם אחת שלא יהיה מקום במטוס, שלמה זלמן אומר, זה לא משנה, הפידינים נחשבים לעניין רגלים כבני ארץ ישראל. ואומר רב שלמה זלמן מעניין, אף אלה שרוצים להחמיר, אז הם יכולים להחמיר ולא לעשות מלאכה. אבל לא לקדש, לא להתפלל כתפילת יום טוב, להניח תפילין, יש להם להתנהג בכל הדינים כארץ ישראל, אם הם רוצים להחמיר, הם יכולים להחמיר רק באיסורי מלאכה. אבל לא להתייחס על עצמם כבני ארץ ישראל, כבני חוץ ארץ, אלא דווקא כבני ארץ ישראל לרגלים. וגם דומני שיש הרבה אנשים שנוהגים לפי הפסק הזה. אחד מן התשובות המפורסמות של רב שלמה זלמן כאילו חידש הלכה מאוד חדשה, היא בקשר לברכה או שוקולד. בעמוד תפרשוד א' במדורה קמה, בהוצאה הזאת החדשה שהוציאו בנף, סימן צדי א', רב שלמה זלמן דן בקשר לברכה או שוקולד. הציבור הרחב היה רגיל לברך עליו שהכל. ורב שלמה זלמן אמר שהוא דיבר על זה עם הרבה גדולי תורה. הוא לא הבין. הרי עיקר השוקולד זה מקרקר, שמערבים אותו עם סוכר, ואם הרוב הוא קרקר, צריכים לברך פרי פרי העץ. שהרי לא נפח לדבר אחר, ורב שלמה זלמן טוען בפשטות שצריכים לברך בורי פרי העץ על שוקולד. מספרים עליו שהוא פעם העביר חפיסת שוקולד לאחד מהנכדים שלו, ואותו נכד, ילד קטן, שאל אותו איזה ברכה מברכים, והוא אמר תשאל את הרבנית. והרבנית כמובן השיבה מה שידוע בפי כל, שמברכים שהכל. כנראה שרב שלמה זלמן ידע שהפסק הזה הוא אומנם לפי דעתו לאמיתה של תורה, אבל דבר שהוא מוזר בעיני הציבור הרחב, הוא לא רצה להגיד לילד קטן לברך בור פרי עץ על שוקולד, מצד שני הוא לא רצה להגיד לברך שחיינו, לכן הוא אמר תעשה מה שהיה הציבור הרחב עושה, הוא אמר שהרבנית תגיד לו שאכן מברכים שהכל. התשובה האחרונה שאני רוצה להזכיר היום היא תשובה שגם כן היא פיקנטית קצת, בקשר לברכה לקריאת המגילה בבית חולים הדסה בעין כרם. אחד מן הסיבות שהתשובה הזאת מעניינת אותי, זה בגלל שמעשה כזה קרה לי. הייתי פעם מאושפז בעין כרם בפורים. וגם אז חשבתי שהרי זה כל כך רחוק מעיר העתיקה. האם עדיין זה נחשב סמוך ונראה? רב שלמה זלמן אמר שקודם כל מביאים ראייה מתחומים, שאני לא אכנס לראייה שהוא הביא, הוא אמר שזה נחשב חלק מירושלים. והוא אמר שגם כן הבית חולים הוא צורך חיוני של ירושלים. אנשים נוסעים כל הזמן מירושלים להדס הלוך חזור, זה צורך חיוני של העיר, לכן זה נחשב חלק מן העיר. לכן הוא אמר שצריכים לקרוא את המגילה בתדוו, כמו שקוראים בירושלים. אמנם, הוא כותב שם לכשל עצמו, שהוא גם היה מאושפז פעם בהדס עין כרם בפורים, והוא החמיר וקרא שם שני ימים. בספר נוסף, שנכתב על רב שלמה זלמן עם מעשים, פסקים, ספר בשם חיקו ממתקים, הזכירו שרב שלמה זלמן בעצמו אמר שבזמן שהוא היה מושפז לפני הרבה שנים הוא אכן החמיר, אבל עכשיו שבנו כאילו בצורה רצופה יש שכונות שמגיעות כמעט עד הבית חולים, גם הוא לא היה מחמיר. בכל אופן, מעיקר הדין הוא פסק שצריכים לקרוא את המגילה בתדווף, רק לעצמו פעם היה מחמיר. לפי הספר חיקו ממתקים, היום גם את החומרה הזאת הוא לא היה מציע. ולכן, הלכה למעשה, נדמה לי שעד היום, שדווקא היום, קוראים את המגילה בתדווף, באדר, גם בעין כרם, בבית חולים חדסה.